טוב, אנחנו פרק ט"ו. היינו פסקה ב', לא סיימנו, אותה? האשרות התורה אומרת שכל אהבה למדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי. ניתן לרצון האנושי את הפנים היותר טהורים הראויים לו. לעדן את הרצון, להמצוא, לקצור, לטהרו, להרגילו, לחינוכים שונים, שתהיה שאיפתו תמיד רחובה וסגיבה. זה דיברנו בפעם שעברה. שהרצון של המדע, זאת אומרת, כל החוכמה, כל השכל, חילקנו אותו לשלוש תוצאות שיוצאות ממנו, או עצם הקיום, או המשך הקיום, שזה הדברים הכי חשובים, או הנאות, כל מיני כאלה, כן? עונג הקיום. אמרנו, אפילו אם ניקח את הדבר הכי חשוב, עצם הקיום, אתה צריך למצוא לו, מה זאת אומרת? יש פה איזה יצור חומר כזה שנמצא, נושם אוויר, מחליט, כאילו, אתה... מה זהו? זה כל מה שיש פה. זה לא נראה, אנחנו צריכים לחפש משהו, משהו שנותן לנו משמעות. זה המשפט שהכל צריך בסופו של דבר לכוון ליסוד האידיאלי. כלומר, עצם החיים יש בהם משמעות אידיאלית, שזה ההופעה של אידיאל, כן? אידיאל אמיתי. התעסקו המדעים, איך להוציא ונקוח לפועל את כל הפרטים שהרצונות הטובים, הישרים, השולטים בעולם, שואפים עליהם. והם הם כל צורכי החיים, האגונים, החומרים והרוחניים. כמו שאמרנו. המדע יעזור לך איך לחיות. אבל החיים כשלעצמם יש להם תכלית אידיאלית. זה מה שאומר, מרום פסגת מטרתם הכללית. צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו, בהירותו השכלית של הרצון, והתעדליות עצמיותו. זה פועל. הכוונה היא שמציאותו היא נעשית אידיאלית, כלומר אידיאלית מבטאת אידיאל אמיתי, כן, ששלמות אמיתית. ואוי לה לאנושיות כולה כי שרה מדרך הישרה ותחת לייסד את המרכז של כל ההשלמות על הבסיס של עילוי הרצון, תניח את הרצון עצמו בגסותו ולא עיבוד ועילוי. כלומר, כשהאנושות שרה מדרך הישר, במקום שהמרכז, כלומר, התכלית של החיים זה לא יהיה הרצון, תליך את הרצון עצמו בגסותו ולא בדבר, הוא יכול להיה רק למלא את התאוות הרצוניות שהן זורות כנחל גופרית, וכל מיני גיונות שולטים בהן. זה לצערנו המצב היום. כלומר, באנושות, הניצול של החוכמה, בעבר, תקועים שה... בעבר הרחוק ממש, פילוסופיה דיברה על השכלה כדבקות רוחנית, כן, כמו שהכוזר מתאר את זה, ככה זה פילוסוף. השכל זה הצד העליון ביותר בנפש, אידיאלי ביותר שקיים בנפש האדם, השכל. וכשאתה מתמלא בשכל הזה, אתה דבק ב עניין הרוחני ביותר, העליון ביותר שקיים באדם. זה הדבקות הזאת שהפילוסופים דיברו עליה. שהפילוסופים עליה. העולם עבר הרבה שינויים, והדת נכנסה. הדת בעיקר דרך הנצרות נכנסה, עכשיו ודאי שהדת מדברת על רוחניות. לא כרגע דן בשאלה אם... לא חושב שזה שיבוש כל הנצרות וכו' והאסלאם. אבל עדיין מדברים על רוחניות, עדיין מדברים על האידיאל של החיים, לא סביב העולם החומרי אלא במשהו אחר רוחני. וכשהדת שלטה, אז חלק מהפילוסוף, חלק מהדמויות הדתיות היו גם אנשים פילוסופים, גם אצל הנצרות, גם אצל האסלאם, וגם אצלנו, כן? פילוסופים בתפיסה, של הדבקות בשכל וכו' וכו'. וגם אצל המוסלמים וגם אצלנו. הרמב״ם, וגם אצל הנוצרים. הרמב״ם למד מפילוסופים מוסלמים, שהם היו המשך של התפיסה של אריסטו. הוא סבר שלשם גם מכוון את התורה, לדבקות הזאת, השכלית, הרוחנית. אבל גם אם נניח את התפיסות הדתיות הלא פילוסופיות, הן ודאי עוסקות ציור של מימד רוחני שאדם אושר עליו, דובק בו, ולא עולם החומר. כן, הנצרות היא הקיצונית, ודאי זה מאוד יותר קצת. אבל זה בחינות. מכל מקום, כל זה היה עד ההשכלה. מה קרה בתנועת ההשכלה? תנועת ההשכלה נהייתה ביקורת על הדת, מוצדקת, בעיקר על הנצרות, שיש שם דיכוי ויש שם כן, ויש שם דברים שהם עוצרים את העולם, וההשכלה בעצם הציגה אלטרנטיבה לדת, לא בדמות הפילוסופיה של דבקות בשכל, הייתי קורא לזה איזה מין העשרה תרבותית של האדם דרך ההתעסקות בחוכמה. כן? אתם מבינים את ההבדל? אני הצגתי שלושה דברים. הפילוסופיה זה דבקות בשכל, ממש פילוסופיה זה שיטת חיים רוחנית, הייתי אומר, של דבקות בשכל. הדת, זה מה ששלט בימי הביניים, זה השתייכות של בני אדם אל הרוחניות, העולם הבית בעיקר, וגם בעולם הזה, כל אחת מהדתות היה לה איזה הסבר איך מתייחסים לעולם הזה. ואחר כך באה השכלה, והיא באה בעצם כתחניף לדת, היא כן מדברת על עושר נפשי של האדם, של איזה סוג של עושר רוחני שלו, דרך השכל, לא את הדבקות הטוטלית הזאת שדיברה בה הפילוסופיה, אבל זה מין אלטרנטיבה של עושר רוחני, כן, שבמקום הדת. עכשיו בואו נתאר מה קרה לעולמנו מאז ההשכלה. מאז ההשכלה נתרבה יותר ויותר ידע בעולם, ובאיזשהו שלב אנשים, בגלל הידע שהתרבה, השתמשו בידע הזה כדי להמציא כל מיני המצאות. המצאות של רפואיות, המצאות טכנולוגיות שמקילות על החיים של האדם, וגם כל מיני המצאות שהן גורמות לתרבות. אבל לא לתרבות של ההשכלה, אלא לתרבות שהיא הרבה הרבה מדברת על אל הרגש, אל החושים, אל כל החוויות מהסוג הזה. ואז לאט לאט האנושות זנחה את ההשכלה כסוג של תרבות שכלית, סוג של תרבות שכלית, ורותמת את השכל לשני אפיקים. אפיק אחד זה אפיק הפרקטי, כן, מה שקוראים זה ידע זה כוח, כלומר כשיש לך ידע יש לך משאב שבעזרתו אתה יכול לשנות את העולם, אתה יכול להשיג נשק, אתה יכול להשיג תרופות, אתה יכול להשיג פטנטים טכנולוגיים שמקלים על החיים. זה אפיק אחד של ניצול של הידע. כלומר זה בעצם השכל כבר הוא לא מטרה, הוא אמצעי בשביל להגיע לכל התוצאות האלה. וההשפלה היותר גדולה זה האפיק השני, זה האפיק של חוויות הדמיון והריגושים וחוויות החומריות והתאוות וכל אלה, זה בדמות הקולנוע שהלך והתפתח במהלך הזמן. גם ככל שהתרחבו האמצעים הספרותיים כבר להוציא ספרים, אז גם יצאו, כן, אם בהתחלה הסופרים היו אנשים ככה דגולים, באיזשהו סתיו זה היה סתם כל אחד שבא לו לכתוב על התאוות של עצמו ועל דמיונותיו ושגיונותיו, יש לו כבר אמצעים פשוטים כדי לעשות את זה, כן, תחשבו איפה אנחנו נמצאים היום, בערך זה שני התחומים האלה. כן, בהצעה מאוד גדולה של שני הדברים האלה. גם של הידע זה כוח פרקטי, וגם של הידע לרתום אותו בשביל חוויות חומריות. עכשיו, בעצם זה מה שקורה, אומר פה הרב, כשאנשים שוכחים את זה, של מה המגמה האמיתית של החיים. כן, בעצם, אם אנחנו נשאל את השאלה היום, מה המטרות של משרד החינוך בכל המקומות בעולם? למה אתה מחנך אנשים? כן, אני קורא להם משרדי משרד התעסוקה. קריאתו. משרד התעסוקה הוא גם שעשוע חברתי. מקנה לך איזה כלים. עכשיו, זה שונה מאוד ממה שאנחנו מדברים פה. זאת אומרת, לאן המאמצים של בני אדם יוצריות מכוונים? להפנות את בני האדם אל הערך האמיתי של החיים, הערך האידיאלי שלהם. אבל במקום זה, לוקחים את בני האדם ורותמים אותם. כן, מקנים להם ידע, שמה הם יעשו בידע הזה? אחד משני הפקים שאמרנו, או יצברו כוח, או ישעשעו את עצמם על ידי הידע הזה. ומה קורה אם המדרגה המוסרית של האדם היא תרד? היא יודעת למטה. לכן אנחנו רואים היום כל מיני טירופים, שאם אתה לא נמצא בתוך הטירוף הזה, אתה כבר עכשיו לא נורמלי. אבל כל מי שהיה חכם שעינה בראשו, היה יכול לצפות את הדבר הזה, כי אתה שובר פה הרב. כל יום עמלה, כן? ואוי לה לאנושיות כולה, כשיסר מדרך הישר, אתה תיישם את המרכז של כל השמות על הבסיס של עילוי הרצון, תניח את הרצון עצמו בגסותו, ולא עיבוד ועילוי, וכל עמלה יהיה רק למלא את התאוות הרצוניות, שהן זורמות כלך וגופת, כל מיני גיהנום שולטים בהם. גיהנום זה כוונה החסר, כאילו זה חיים ריקים. הגיהנום זה חוויית החסר. חוויית האין, הריק, אין פה משהו שבאמת משמעותי. אגב, תאמרו, לא מחלפים אנשים היום למוסריות? כן, אבל אם תשאלו, מה זה המוסריות הזאת? בשביל מה צריך להיות מוסרי? כן, מה התשובה שרוב בני אדם יגידו? אתה רוצה, בלי שאתה מוסרי, אז לא נוכל לחיות פה. המוסריות היא גם רק אמצעי. היא אמצעי כדי שנוכל להסתדר ולא נוכל לחד את השני. ואתם רואים כאן מדי פעם אבירי המוסר, על מה הם נופלים, כל אבירי המוסר האלה. כן, הם הופכים להיות אכזריים מאוד. כשנוגעים להם בכל מיני דברים שהם חשובים להם. בדרך כלל כשאתה נוגע להם בחומר שלהם, בחומריות שלהם. אבירי המוסר הופכים להיות לפעמים גם חיות טרף. אבל למה זה קורה? זה קורה כי לא נועצים את הנקודה במהות שלכם, שזה עצם הדבקות שלנו כבני אדם באמת של האידיאל המוחלט. לזה קוראים אלוקים. הדרך היחידה, בעזרת השם, האנושות לאט לאט תלמד את הדבר הזה. הדרך היחידה להגיע לדבר הזה זה תורה. הקדוש ברוך הוא כבר אלפי שנים, עוד לפני שנוצרה המציאות, תורה כתבה לנו. אין אפשרות בזה. ותשובה כמובן. אפשרות תקן. אבל תורה במובן של זה התוכן. ושם צריך לכוון, מתוך זה צריך לחיות. צריך לקיים אותה לפרטי פרטיה. רק אז האנושות תשתחרר מכל זוהמת החומר הזאת, מה שקורה לפה. התאוות האלה. ותהיה משוייכת לאידיאל אמיתי. כן? זה מה שאנחנו צריכים להבין, רק כדאי שנבין את זה כמה שיותר, כמה שיותר מוקדם, שלא ניפול שם מתוך כל ה... כן. רק על ידי תורה. כלומר, גם המשמעות של המוסריות שצריכה להתבטא אצל אומות העולם, כדי שבני אדם יהיו שייכים למוסר כערך מוחלט של החיים, זאת אומרת, זה קרבת אלוקים, צריך תורה. זה לא יקרה. כל הניסיונות להשתייך אל המוסר בערך מוחלט, לא דרך תורה, כמו לדוגמת הנצרות, הפכו להיות מפלצת. והנצרות הרסה את העולם. זה ניסיון לא דרך תורה, לדבר על המושג של המוסר מוחלט.
תורה מדע, אבל החברה מנסה
להגיע לדרך של
המוסר. מה זה? תורה מדע מנסה להגיע לדרך.
המדע לא מגיע למוסר בכלל, כי זה לא מעניין אותו. כן? אתם יודעים שהמדע, מה שקוראים מדע, לא מתעסק בערכים מוסריים. מדע מתעסק אך ורק בעולם החומר, וניסיון להבין באופן שכלי את הסיבות והתוצאות שכוללות בו.
פסיכולוגיה בדוח המדע.
פסיכולוגיה בוכים הרבה למה הם לא מדע. הם מנסים להיות מדע. אתה יודע מה עושים כדי להיות מדע? הם בתואר ראשון לומדים סטטיסטיקה והסתברות ולא פסיכולוגיה. זה בגלל שהם רוצים להיות מדע. למה? כי אם הם יעסקו בנפש, וטוב דרך אגב שהם מתעסקים בזה, אם יעסקו בנפש, נפש זה לא מדעי. אני עכשיו אמרנו בשמונה פרקים, נפש זה לא, זה לא חומר. אני לא מתעסק בדבר שלא חומר. ולכן מה הם מתעסקים? בחומר, בהתנהגות. לא איזה מדעי ההתנהגות. פסיכולוגיה זה אחד מרגשי הנחיתות הגדולים שלה. היא לא מדע. כן? פעם זלזלו בה בכלל. זה סתם כל מיני הזיות, שהמהפכה המדעית הייתה בשיא השיאים שלה, בתוך ההגדרות של עצמה, מה זה מדע ומה זה לא מדע, הוציאו אותה. שערות, מה זה קשור למדע? כן.
אנחנו למדנו שאנשים
יש שני נפשות
כאלה, שני
בעלי
נפשות,
שהם
נטייה אם היה להם תורה, אז יכול לתמוח לי. יש להם איזה נפייה מסערית או תגבוה יחסית.
כן.
מה מניע אותם עכשיו? קצת מסערות שיש בהם. מאיפה היא באה? אין איך לא יודעים איך לשורה.
כי יש תורה בעולם. מגיע למשהו. יש משהו שנמצא בה. טוב.